אנחנו בחובת תלמידים, דף ט' במהדורה הזו. הרבי מפיאסצ'נה דיבר על העיקר של חינוך, זה להוציא מהכוח אל הפועל את הניצוץ שיש בתוך הילד, את נשמתו הגנוזה, להוציאה לעצמיכה ולגדלה. וכיוון שכן, לא בכל הנערים שווהו החינוך. תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מידותיו וכולו. יש הרבה מאוד גורמים שהם קובעים לנו מהם הצרכים של כל ילד. יש הורים שחושבים שצריך לשלוח כל הילדים לאותו בית ספר. יכול להיות, אבל זה לא עיקרון. זה לא יכול להיות עיקרון כזה. כשבאתי ליישוב שאלו אותי אם אני שולח את הילדים למוסדות ביישוב. אז אמרתי, אם אתם שואלים אותי האם אני חושב שצריך להיות עדיפות ראשונה למוסדות של היישוב, ודאי שצריך לחזק את מוסדות היישוב. אבל צריך לבדוק אם זה מה שמתאים לילדים שלי, אם זה מה שמתאים לחינוך של הבית שלי, אם זה מה שמתאים לטבע של כל ילד. זה לא שאלה, עכשיו אנחנו הולכים עם עיקרון, כל ילד הולך לחינוך של היישוב. זה לא נכון. צריך להתאים לילד, ויש לנו תוספתא במועד קטן, שכתוב בתוספתא, בן אדם שגר בארץ ישראל, אם הוא רוצה לצאת לחוץ לארץ ללמוד מרב, אז כתוב בתוספתא מחלוקת. תנא קמא אומר, אם יש מישהו גדול ממנו בארץ ישראל, שישאר בארץ ישראל, יש מישהו שאפשר ללמוד ממנו בארץ ישראל. וכמדומני שזה רבי יוסי, וככה אנחנו נוקטים להלכה, אומר שלא. גם אם יש מישהו גדול ממך, לא מכל אדם זוכה ללמוד. זאת אומרת, יש איזושהי כימיה שחייבת להיווצר, וזה לא one size. אי אפשר לומר שעכשיו כולם יתאימו למוסד ספציפי, או לדרך ספציפית. כל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מידותיו וכולו. ואותם על המחנך להכיר. אז זאת אומרת, המחנך צריך להשקיע כדי להבין את הילד, כדי לדעת לחנך את הילד. ולא די לו למחנך אם רק את עצמו ודעתו בלבד יכיר, כי גם במתחנך הדבר תלוי. ושימו לב לאיזון פה. יש אנשים שחושבים שהילד יתאים את עצמו אליי. יש אנשים שחושבים אני אתאים את עצמי לילד. הרמ"א מפיאסצ'נה שלנו נותן לנו את האיזון. שניהם הם גורמים. וזה מה שאמרנו בהתחלת הלימוד, שמה שאנחנו יכולים ללמוד זה כלים. אין פורמולציה, כי זה גם תלוי במחנך. זה לא רק תלוי במתחנך. יש לנו תוואים שונים. בעל ואישה לא יעשו את אותו חינוך. שני בתים לא יהיו אותו דבר. זה דין בשניהם. דין בילד, מה הוא צריך, אבל דין גם במתחנך. זאת אומרת, לא רק במתחנך, אלא גם במתחנך הדבר תלוי. לא בדעתו וכוחות עצמו בלבד ישמש ויפעל, יצווה ויורה, רק גם בדעת וכוחות התלמיד יוחז, ישמש ויפעל, ולא מה שיצווה ויחנך לזה, ויצווה ויחנך לתלמיד אחר, השונה ממנו בטבע, רצון, מידות וכולו. וזה רמז לנו שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, על פי דרכו של כל אחד ואחד. אבל שימו לב לחידוש הרבי הכניס פה, שזה לא רק הטבע של הילד, זה גם הטבע של ההורה. וזה איזון מאוד עדין. קודם כל, בעל צריך לדעת לא לצפות מאישה להיות בעל. יש לנו גישה שונה לחינוך, וזה חשוב. ילד צריך שיהיה לו את הרוח של האמא, ואת התקיפות של האבא, ואת האיזון הזה בין שניהם, ההתמזגות. ילד צריך גם אבא, גם אמא. לפני, לא יודע, 10-15 שנה, היה ילד יתום, יתום מאבא, ליוויתי אותו במהלך החינוך שלו. ואמא שלו סיפרה לי פעם שהייתה לה שיחה איתו, היא אמרה לו, שמע, זה מאוד קשה, אני צריכה להיות גם האמא, גם האבא. אין לך אבא, אז אני צריכה להיות גם הרכה וגם הקשה. גם זו העדינה וגם האבא שדורש, וזה מאוד קשה. והיא צדקה במה שהיא אמרה לו. הוא ענה לה תשובה מאוד יפה. הוא אמר לה, אבל את עושה עבודה מאוד טובה. יש את הטבע שלנו, ואנחנו צריכים לדעת שמצד אחד, מה שאנחנו לומדים בחינוך, זה להתאים את עצמנו לילד, אבל גם לזה יש את הגבולות. זאת אומרת, הילד גם צריך לדעת שאני גם בן אדם. וזה האיזון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. מצד אחד, להתאים אליו, מצד שני, אני לא בטל, אני גם קיים בבית הזה. גם לי יש זכויות. וזה איזון מאוד עדין. זה לא מתוך אגואיזם שאני דורש את מה שאני כהורה גם צריך. אני מצד אחד צריך לדעת שהחינוך הוא מה שהוא צריך לפי טבעו, אבל בהתחשב גם בי, גם במי שאני. לא את אומנות החינוך הנקראת פדגוגיה, כוונתנו בזה להורות. איך לשלוט בשכל התלמיד ואמצעים לכך, ואיך להרחיב את בינתו בידיעת פשט התורה. אנחנו לא באים פה ללמד פדגוגיה, איך להעביר מסרים שהילד לקלוט, איך לחנך אותו שהוא יבין יותר ויחכים יותר וידע את פשט התורה. לא. כי לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מחפשים אתה. רק את כל התלמיד. החינוך שלנו ביהדות הוא לא מתייחס לידע, הוא מתייחס לבן אדם. את הנפש, את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים. לקשרן באלוהי ישראל, כדי שיהיה יהודי חרד לדבר השם בכל מאוויו, אליו יתברך יהיו. הדבר הכי חשוב לנו בחינוך זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הרווחנו את זה, הרווחנו את הכל. הפסדנו את זה, הפסדנו את הכל. התפקיד שלנו הוא לא אינפורמציונלי. אנחנו לא מחפשים פה שהוא ידע חומר. זה חלק מהחינוך. זה מה שאנחנו רוצים באיזושהי רמה. אבל מה שאנחנו בעצם רוצים זה לעורר את רוחו. כשהילד שלי היה בכיתה, לא יודע, קוראים זה מכינה, זה לפני כיתה א', זה אחרי גן לפני כיתה א', לא יודע איך קוראים לזה פה, אני לא יודע, גם קוראים לזה מכינה, לא יודע. אז הוא בא הביתה וסיפר לנו שהרבא שלו חסיד. אז מישהו שאל אותי איך אני רואה את זה שהרבא שלו חסיד. אני מאוחזב, אני מרוצה, מה? אז אמר לו שאני חושב שזה דבר נפלא. אני מאוד, מאוד שמח שהרבא שלו חסיד. כי יש שני דברים מאוד חיוביים בחינוך שאני חושב שיש יתרון לאדם שהוא רבא חסיד. א', בעולם הליטאי אנחנו תמיד מצפים שבן אדם יהיה גדול בתורה, יעביר שיעורים בלומדס, ואם הוא לא יוצלח, אם הוא אחד שלא מצליח להגיע לראות אם הוא לא ראש ישיבה, אז בסדר, הוא יכול להיות רם לתיכון, ואם הוא יותר לא יוצלח, אז הוא יכול להיות רם ליסודי, ואם עד כדי כך לא יוצלח, אז הוא כבר יהיה רבה לילדים, והוא יודע את זה, והמערכת יודעת את זה, ואז נוצר מצב שכל התפקיד וכל ההסתכלות על התפקיד היא אוי ווי. מה אני? לפה נחתתי. ואילו אצל החסידים, הם יודעים שהבעל שם טוב היה מלמד תינוקות, הוא היה מלמד ילדים קטנים. והם יודעים שהיסוד של ההתפתחות של הנשמה של הילד זה פה. אנחנו מקנים לילד את הנשמה, את התהרה, את אהבת התורה, זה מה שהוא קונה עכשיו, זה תורת אמך, זה הגרסא דינקותא שנותנים לו בכיתה, כשהוא בן 4 ו-5 ו-6 ו-7, ואם אתה תנסה לתת לו את זה בגיל 13-14, זהו, פספסת את הרכבת. אתה צריך לחבר את הילד כשהוא עוד לא מגיע לגילאים של הטיפש 10. זה צריך להיות בנשמה שלו. והם מעריכים את זה. אז א', אני שמח שהרבא שלו חסידי, כי הוא קם כל בוקר ורואה בעין חיובית את זה שהוא רבא של ילדים בגיל הזה. וב', וזו הנקודה שהוא אומר פה, זה שאצל חסידים דואגים להתלהבות. הרבה פעמים בעולם הליטאי מאוד מאוד חושבים על החומר. והחומר הוא פחות חשוב. תקנה לילד את אהבת התורה, בסוף הוא יהיה גדול בתורה. תקנה לילד את החומר ופספסת את האהבה, פספסת את הכל. הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות, זה לעורר את נשמתו ולחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. לתת לו תחושה של חיבור, לתת לו תחושה של קשר. ואם בן אדם חושב רגע, הוא צריך לדעת שזה מה שחשוב. אז אם הילד בא עם דברי תורה הביתה, יש הורים שידרשו ויחקרו מה הפשט ואיך זה נראה לך. אתם יודעים איך גדולי ישראל היו בוחנים ילדים? הרבה פעמים נותנים, מביאים רבנים חשובים לבחון. וכמה שהרב יותר חשוב, כך הוא יותר נותן לילד תחושה שהוא מצליח. כשהרב משה פיינשטיין היה לו מבחן לסמיכה, זה כבר אנשים מבוגרים, זה אנשים שנבחנים להיות מוסמכים כרבנים. הוא היה שואל שאלה, ומי שיודע מרים יד. הוא לא היה מצביע על אנשים, היה כיתם לאנשים, והוא היה, ככה הוא היה מעביר את המבחן, את החלק שלו של המבחן. שכל אחד ירגיש שהוא הצליח. כי התחושה הזו, התחושה ש, או, הוא אוהב אותי, הוא מעריך אותי, הוא מחובר עליי, הוא קשור עליי, הוא רואה אותי בעין חיובית, זה מחבר את האדם. והדבר הכי חשוב בכל שלב, זה התחושה של האדם של חיבור. ואנחנו כהורים צריכים לחשוב טוב טוב, באיזה תחומים אנחנו רוצים להעיר לילד. ובאיזה תחומים אנחנו רוצים לגבות את הילד, ולחזק את הילד, ולהראות לו איך שהוא דווקא עושה טוב. סיפרנו את הסיפור עם הרבי מסאטמר? היה ילד שבא לרבי מסאטמר, והרבי מסאטמר נתן לו פרי לברך עליו. אז הוא היה על סף לברך, הרבי אמר לו, רגע, לפני שאתה מברך, אני רוצה שתדע מה הולך לקרוא. לא סיפרנו את זה? שתדע מה הולך לקרוא עכשיו. לפני שאתה מברך, אני רוצה שתבין. בישיבה של מעלה, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה עם כל הצדיקים וכל החכמים. דוד המלך יושב לימינו, שלמה המלך שם. כל גדולי עולם יושבים ולומדים תורה סביב שולחן ארוך מאוד. כולם יושבים ועוסקים בתורה. וכשאתה תברך לתפוח, תדע מה הולך לקרוא, הקדוש ברוך הוא אומר לכולם, איך קוראים לך? זלמן? זלמן שלי הולך לעשות ברכה. כולם שקט, תקשיבו. כולם עוצרים את הלימוד לשמוע את הברכה שלך. כשאתה מסיים את הברכה, שתדע שבשמיים כולם קמים ואומרים אמן, וכל רם, ואז ממשיכים ללמוד. עכשיו תברך. או, חיבור. אנחנו צריכים לדעת, והוא ייכנס לסוגיה של סיפורים ומדרשים, הוא ידבר על זה בהמשך. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים להשיג בחינוך. האם מה שאני רוצה להשיג זה שהילד ישמור שבת? ודאי שזה מה שאני רוצה להשיג. אבל זה תוצאה סופית. הדבר העיקרי שאני רוצה להשיג, זה התחושה של הילד שהוא מחובר. אני רוצה לעורר את נפשו ונשמתו. אז מה זה אומר? זה אומר שכשילד בא הביתה ומספר לי, אבא, סיימתי חומש בראשית, אז אני אומר לו, וואו, איזה יופי, אני יושב, מדבר איתו, הולך וחוגג איתו. אתם מכירים את הסיפור? רב חיים מבריסק אמר שהחיבור שלו לתורה הגיע מהסיום. אתם מכירים את הסיפור? בא הביתה, אמר לאמא שלו, שהיום הוא סיים, אני לא יודע מה בדיוק הוא סיים, הוא היה ילד בכיתה דל או היי, הוא סיים פרק בגמרא, אז אמא שלו אמרה, באמת, הלכה וערכה את השולחן לשבת, הלכה עם מפה לבנה, והלכה, והיה לה בגד שהיא שמרה לכבוד חג הפסח, היא קנתה בגד, היא הלכה ולבשה את הבגד, אז הוא אמר, אמא, אבל זה בגד שקנית לפסח. אז היא אמרה לו, נכון, אבל היום יותר מיוחד לי מאשר פסח. וכערכה את השולחן עם נרות והכל, שכשאבא יגיע ישוב ויחגגו את זה שהוא סיים פרק. אותו יום הוא אמר, זה היום שהקנה לו את החיבור לתורה. כשהוא ראה איך שאמא שלו, אבא שלו, איך הם מעריכים את התורה, איך הם שמחים שהוא סיים משהו בתורה, זה מה שהקנה לו אהבת התורה. הייתה משפחה בקריאת משה שהיו שולחים לתלמוד תורה, יש בקריאת משה תלמודי תורה מאוד מאוד טובים, נחשבים אולי הכי טובים בארץ, מבחינת התלמודי תורה של הציבור הדתי-לאומי. והם הלכו לשליחות לאזור שלא היה כזה דבר. כולם שלחו לאותו תלמוד תורה, במקרה זה היה תלמוד תורה, אני חושב, או של בלז, או אני לא יודע מה, כל מי שחבש כיפה שלח לאותו תלמוד תורה. לא היה שם שום תלמוד תורה של הציבור הדתי-לאומי, כולם יחד. הלכו לשם, והיו בטוחים שבשביל השליחות, אז הם מבטרים על החינוך. הגיעו לשם, וכשהם היו שם, הם ראו שפתאום הילדים לאפיקומן לא מבקשים אופניים, אלא מבקשים ספרים. לא מבקשים את המשחקים של כל הילדים, אלא מבקשים סידורים. לא הבינו מה הולך, מה קורה בחינוך. הלכו להסתכל על התלמוד תורה, וראו שכשילד אומר דבר טוב בכיתה, הרב מרים את הילד על הכתפיים, רוקד איתו סביב כל הכיתה, ואז מניח אותו חזרה, ואומר כל הילדים, איזה פשט טוב הילד הזה אמר. נגע בנשמתם, הלהיב אותם. אז הכמות חומר שהם הספיקו בשנתיים שהם היו בשליחות, אני חושב שזה היה או נתניה או פתח תקווה, לא זוכר בדיוק איפה זה היה, מן הסתם פתח תקווה לא, כי שם יש תלמוד תורה, אז מן הסתם היה נתניה, לא זוכר בדיוק איפה זה היה, השנתיים שהם היו שם, הם אמרו שהם חזרו לקריאת משה, פתאום הם התאכזבו ממה שהם ראו בקריאת משה.
פתאום הם ראו, יופי, יש תלמידי תורה, מספיקים חומר, אבל פתאום הילדים מבקשים אפיקומן שוב אופניים. פתאום הם חשבו שהם יבטאו כשהם יגיעו לשם, אבל המלמדים שם נגעו בנשמת הילד. הכמות חומר שהם הספיקו הייתה הרבה פחותה. הרבה פחות. הם הספיקו הרבה פחות ממה שבקריאת משה. אז מה? אני תמיד אומר לו, מה אתם לחוצים? הגדלות בתורה מגיעה אחר כך. ילד שיאהב את התורה יגדל בתורה. ילד שלא יאהב, זה לא משנה כמה חומר תיתן לו. לי היה חבר שבגיל 13 סיים כל התנך, כל השס משניות, בגיל 15 סיים את רוב השס, ובגיל 23 היה אפיקורס. היום לא שומר קשות, לא שומר כלום. אבל הוא ידע את הכל. תדבר איתו בשס, הוא שולט. זה גרסא דינקותא, זה בדם שלו. מה הרווחנו? החומר זה לא השאלה. השאלה היא זה איפה נשמת הילד. וזה מה שהוא אומר פה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מדברים פה על פדגוגיה. אנחנו לא מדברים פה על כישרון של העברת חומר. אנחנו מדברים פה על יכולת לחבר את נשמת הילד באלוקי ישראל. כדי שהילד יהיה יהודי חרד לדבר השם, וכל מאוויו אליו יתברך יהיו. ואנחנו צריכים לדעת שהתשתית הבריאה לזה היא בבית. הנה עד כמה שיודע כל אב וכל מלמד, שביניהם ותלמידיהם הקטנים אשר לפניהם לא יישארו בקטנותם, רק יתגדלו ויהיו לאנשים גדולים בשנים. כל אחד יודע, הילד, השלב הזה יעבור, הוא לא יהיה ילד לנצח. ואמרנו שזה דבר שגם צריך לזכור בחינוך, שהרבה פעמים אנחנו כל כך מרוכזים בקשיים של הרגע, שאנחנו שוכחים, זה יעבור. יש דברים פה שוודאי לא ימשיכו. הוא לא ימצוץ אצבע תחת החופה. אז השאלה אם צריך להיאבק בזה, או איך להיאבק בזה, או כמה להיאבק בזה. יש דברים שיעברו. ואפשר גם גדולים בתורה ועבודה. מכל מקום, ישנם אשר תכליתם היא רק מה שנגד עיניהם אתה. יש אנשים שרק חושבים על הרגע, וכיוון שרק נערים נגדם, לכן רק לחנך אותם לנערים טובים מטרתם. וזה אחד מהדברים האיומים שיש בחינוך. שהרבה פעמים אנשים יש להם מגמה אחת, שיהיה ילד טוב, שיהיה נער טוב. אני רוצה שהוא יהיה איפשהו טוב. וצריך לדעת שאנחנו כמה שיותר נשאף גבוה, ככה ילד יכול להגיע יותר גבוה. וזה הולך גם ברמת האינפורמציה וגם ברמת הציפיות בעבודת השם גם כן. לילד זה טבע. סיפר לי עכשיו... הבוקר דיברתי עם יהודי בארצות הברית שרוצה עכשיו להקים משחק במחשב שילד בונה עירוב ליישוב. והילד ילמד את הכללים, ותוך כדי המשחק הוא ילמד איך בונים עירוב. ומתוך זה הוא ידע את כל ההלכות של עירוב. כל פעם יהיה לו עיר חדשה לבנות את העירוב, או יהיה לו ויהיה תחרות בין שני ילדים. הילד יכול לדעת את זה. אנחנו לא יודעים את זה, מבוגרים לא יודעים את זה. אבל זה רעיון גאוני. דרך משחק, אתה יכול להכניס לילד, עד רב חיים, עד החזון איש, מה זה קאונית, מה זה רשות הרבים. אפשר, זה לא בעיה. אם רק נחשוב איך להעביר את זה, הילד מסוגל. אבל אם המגמה שלי היא רק שהוא יהיה ילד טוב, שיהיה נער טוב, אני בעצם מגביל אותו לאיפשהו. ומטה בעצם. ותורה ויראה רק כערך ילדותם, רצונם להכניס אל קרבם, ודי להם בזה. הרבה פעמים ההורה או המחנך מסתפק ברמה שלו. אבל האמת, כי מלמד ואב כזה חוטא הוא נגד השם ועמו. מכיוון שהמלמד והאב צריכים לדעת שאת בני השם וגדולי ישראל עליהם לחנך ולגלות. ואת הנערים אשר לפניהם יראו לנשמות גדולות, אשר עודן באיבן, ועליהן להצמיחן ולהפריחן. אנחנו צריכים להסתכל על טווח הרחוק, ולהסתכל שזה יהיה אדם גדול. לא בדרך שדיברנו לפני שבוע שבועיים, מתוך לחץ הוא יהיה גדול לדור. זה הורג את הילד. אבל מתוך הסתכלות חיובית על הילד. לילד הזה יש פוטנציאל גדול. שוב, לא מתוך לחץ. אני לא בא ואומר לו, עכשיו תספיק שני סדרים בשנה. זה לא יצמיח כלום. אבל כשאני מדבר אליו, יש שני דרכים לדבר עם ילד. הרבה פעמים יש לי שהילדים שואלים אותי שאלות על רמה גבוהה. אז לפעמים אני מנסה להסביר, לפעמים אני מופתע כמה הם מבינים, ולפעמים אני אומר להם, שמע, זה שאלה טובה, אבל אתה עוד לא תבין את זה בגיל שלך. אז אני מבקש ממך, פה נדבר על זה כשאתה יותר גדול. אני לא יכול להסביר לך את זה. אבא, למה אנשים מתים? תסביר לו. אנשים מתים כי, אוקיי? על איזה רמה אתה יכול לענות על השאלה הזו? אז תלוי בגיל של הילד, אבל הרבה פעמים אני אומר, שמע, אני אסביר לך, אבל שתדע שיש יותר. אני לא יכול להסביר לך יותר מזה, אבל נדבר על זה בהמשך, נחזור לזה, ושתדע שיש יותר עומק. אתה לא תבין את הכל. מה אני מחנך? אני רק רואה את הנער, או אני רואה את העתיד? אנחנו צריכים בחינוך להסתכל גם הלאה. ולפעמים הילד אומר, תנסה, תנסה, ואתה מנסה. ובאיזשהו שלב הוא כבר הולך לשחק תוך כדי שיחה. הוא כבר, זהו, הוא לא איתך. אבל הוא הבין, ניסית. שוב, יש פה חילוק מאוד דק בין מה שהוא אמר לפני שבועיים למה שהוא אומר עכשיו. מצד אחד, אסור להלחיץ. הדבר הכי גרוע בחינוך זה להלחיץ. אנחנו צריכים לצפות מהילד, אבל לא להלחיץ את הילד. זה שני דברים שונים. אנחנו צריכים לדרוש מהילד, אבל לא להלחיץ את הילד. אנחנו צריכים לעבוד עם הכוחות של הילד, אבל לא להלחיץ את הילד. זה שני דברים שונים. נמשיך עוד 5 דקות או נעבור לפרשת שבוע? גננים הם בגן השם לעובדה ולשומרה, ואף אם יראו בהם נערים, אשר לפי הכרתם מראי נפש הם, ומידות רעות להם. יש מציאות כזו. יש אנשים כאלה. יש בן אדם שנולד עם טבע אכזרי ורע. יש בן אדם שנולד עם טבע מר. יש בן אדם שנולד עם טבע שהוא מתלונן. כל דבר יש לו תלונה. וזה לא רק ילד שמבקש תשומת לב. יש גם טבעים שונים. אנחנו לא בוחרים את הטבע של הילדים שלנו. יש, באנגלית אומרים nature and nurture. לא יודע איך אומרים את זה בעברית. יש את הטבע, ויש את הטבע המולד, ויש את מה שאתה בעצם מפתח בילד עצמו. זה שני דברים, אבל יש גם את הטבע המולד. אין לך בחירה מה יהיה הטבע של הילד. ויש ילדים שאתה רואה, הילד הזה הוא מר נפש. לילד הזה יש מידות רעות. ידעו שזה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. אל תסתכל על זה כמוגמר. זה בוסר, גם ענב, כל פרי שתיקח אותו לפני שהוא בשל הוא גם כן מר. מרים הם בחניתתם ומלאים אסיס בגדלותם. וזה דורש גדלות. זה דורש גדלות. אני יכול לומר לכם שהרבה פעמים בחינוך עמדתי מול אנשים כאלה. היה לי אחד כזה לפני כמה שנים בשיעור, ממש היה הורס את השיעור. ממש, בן אדם, אנחנו שרים, כולל חמישי, אני שר עם החבר'ה במכון מאיר, שילמדו קצת שירה יהודית. והיינו מתחילים לשיר, והוא היה אומר, בטון הזה, not bad again. אתם יכולים לדמיין שבן אדם, ואז הוא היה ממשיך להתלונן, אתה מנסה לשיר, ובן אדם יושב פה שם, הנודניקיות שבו, היו אנשים שהשתגעו, היו יוצאים מהשיעור. וזה דוגמה אחת. לאורך השנים כבר היו הרבה, לפעמים הייתי מקבל אימיילים מאנשים, האם אתה יכול לומר לפלוני להיות בשקט שנוכל ללמוד? הוא משגע אותנו, אנחנו מקשיבים באינטרנט, הוא מוציא אותנו מהכלים. יש משוגעים, אני לא מדבר על משוגעים. אני מדבר על אנשים נורמליים, אבל מידות לא טובות. מראי נפש. צריך לדעת שזה בוסר. אתה לא יכול לדון את האדם כאילו זה סופו. האדם, יש לו פוטנציאל. והתפקיד שלנו כמחנכים, ואני אומר לכם שוב, נתקלתי בזה המון פעמים, ואני תמיד צריך להשתמש בהיגיון, כי ברגש מתחשק לך להעיף את האדם לכל הרוחות. תעשה לי טובה, תן לי להמשיך משהו, לך לשלום, להתראות. פה אין לך מה לחפש. אבל זה לא נכון. אז אני לא מחנך. מה מפריע לך, דוד?
אבל איך סבית עם
הגיל
לא, לא הכל תלוי בהורים. לא, בפירוש לא. זה לא הכל תלוי בהורים. יש ילדים שיש להם טבע שאתה, אתה, אתה עומד ואתה לא יודע מה לעשות. מה? יש טבע מולד. אחד מהילדים שלי היה בדרך לגן, יום ראשון של הגן, שאלנו, מה אתה הולך לעשות בגן? בסדר? הוא קיבל אותו חינוך כמו כל שאר הילדים. בסדר? ילד אחד אומר, אני הולך להרביץ לכל ילד וילד בגן. בסדר? לך תתווכח עכשיו. זו הייתה התשובה. אתה עומד שם, אתה אומר, מה? מאין. אוקיי. קיבל אותו חינוך כמו האחים שלו. אז מה? בסדר, צריך לעבוד עם, עם התשובה הזאת. בסדר. או שכן או שלא. פעם אחת דיברנו עם הגננת, אז סיפרנו לגננת שאותו ילד סיפר לנו שהגננת נותנת טופי לכל מי שיושב בשקט. אז שאלנו, ואתה מקבל טופי? אז הוא אמר, לא, אף פעם. אז הגננת אמרה, טוב, אם זה במודע, זה מתוך שיקול דעת, הוא מחליט, בסדר? עכשיו, יש לך כמה ילדים, אתה רואה, לזה יש טבע כזה, לי יש, זה יש טבע כזה, אתה, אין לך ברירה, אתה לא בוחר, אתה אותו הורה לכל הילדים, וכל ילד יש לו, אתה מנסה להתאים את עצמך לילד, אין לך.
אני משדר לו כאילו שהוא לא טוב. בעצם זה שאני לא נותן לו, הוא יכול לעשות דברים טובים, אבל בזה שהוא מרביץ, זאת אומרת, זה הטבע שלו, זה משהו שהוא בנה מאיפה, שהוא לא מבין מאיפה, אבל בזה שהוא עושה משהו אחר טוב, אבל הוא עדיין לא מקבל טופי, אז הוא חושב שמיד שהוא רע.
לא, הוא לא עושה. לא, אז בסדר, אז אתה צריך לשדר לו בכיוונים אחרים, כמה הוא טוב, אז אתה מחפש את ההזדמנויות שהוא עושה משהו חיובי, ואתה משבח אותו, ואתה מחזק את החיובי, ומתוך זה אתה עובד איתו. אתה מסביר לו כמה זה לא טוב להרביץ, אתה עובד עם הילד, אתה לא מתייאש. אבל אתה גם צריך לדעת שיש טבע. אתה עובד עם בן אדם, ולא הכל בשליטה שלך כהורה. אלא מה? החינוך הוא שאתה קולט אם יש לך עסק, ואתה מתאים את החינוך לילד. אבל אין לך, אתה לא בוחר מה יהיה הטבע של הילדים. לאברהם אבינו היה ישמעאל, ליצחק אבינו היה עשיו, וכתוב בחז"ל שהם לא התאימו מספיק טוב את החינוך לילדים. זה כתוב במחילתא. שמתוך זה שהם אהבו אותם יותר מדי, כבר היו הורי זקונים, הם היו מדי וטרנים, לא דרשו מספיק מהם, ובגלל זה הם בסוף ככה הם יצאו. זאת אומרת, חז"ל לא מצדיקים את אברהם ואת יצחק בחינוך. אוקיי? אנחנו קטנים לידיהם, אבל אנחנו צריכים בכל זאת ללמוד מזה. לא, אז הוא אומר, מה שחשוב אבל לזכור, זה ש... זה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. מרים הם בחניתתם ומלאים אסיס בגדלותם. וזה דבר שגם זוכים לראות בחינוך. שאם יש לך, אם אתה רק מוכן לעבוד בסבלנות מתוך העקרונות, ואני אומר שוב, זה עקרונות, זה היגיון, כי בחשק אין לך חשק. בחשק אתה יוצא מהכלים כשאתה רואה ילד כזה. אבל אז מה? אתה צריך לטפל. אתם יודעים, אחד מהילדים היה קם בבוקר, מטפס על כיסאות לראות מה שמנו במקום גבוה שהוא לא יוכל להגיע אליו. בסדר? אז שאר הילדים יודעים מה שאסור אסור, מה שמותר מותר. הילד הזה לא רק שלא מוכן לקבל שמשהו אסור, הוא קם בבוקר ומרים כיסאות כדי לטפס לראות מהזווית של אבא ואמא מהגובה, מה ניסו להחביא ממני? מה לא רצו שאני אגע? אוקיי? תסתדר עם זה. אף אחד לא שואל אותך. עכשיו תסתדר. אתה צריך לדעת. יש ילדים שאתה אומר להם לא לגעת בתנור, הם לא נוגעים בתנור. יש ילדים שאם אתה לא מוצא דרך לנעול את זה, זה לא ילך. אתה, אוקיי? אז שוב, אין לך פה, אתה לא בוחר, לך יש תפקיד. אבל צריך לדעת שזה לא קבוע שבעתיד הילד הזה יהיה בעייתי. זה אתגר. תתמודד עם האתגר, תפריח את האתגר, זה התפקיד שלך בחינוך. זה שיש לך אתגר, אז מה? זה חינוך. צריך לזכור קודם כל, שכל פרי בקטנותו הוא מר. אתה לא מתחיל עם פרי טעים. לוקח זמן. אותו דבר הילד. שנית, אין מידה וטבע רעה בהחלט בילד מישראל. זה לא רע. זה טבע, אבל זה לא רע. כבר הורונו קדושי ישראל מרן הבעל שם טוב ותלמידיו אחריו זכר צדיקים לברכה.
רק שאין כזה דבר מידה שהיא רעה במהותה, רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם ולגדלם, צריך לדעת איך לקחת את המידה הזו ולפתח אותה. איך לתת אחריות לילד שיש לו כל כך הרבה ביטחון עצמי, איך לתת לו, איך לפתח, לקחת את הכוחות האלה ולנתב אותם. אין רע בעצם, אין רע במהות. למשל, אם יש לפניו תלמיד במידת עקשנות שהיא רעה, וסובל המלמד ממנו הרבה, יתבונן, והיה כאשר יגדל ויקבל עול תורה ועבודת השם, כמה תהיה כל עבודתו בעקשנות ובמסירות נפש, לא קל ולא הפכפך יהיה, מכיוון שאיש ישראל, כפי שקבעו חכמנו זיכרונם לברכה, הוא רק אם מעמיד דברים כחומה, זה איש ישראל, אם הוא מוכן לעמוד כחומה, לעמוד איתן, והוא יעמוד איתן, ובכל ענייני היהדות יהיה חזק כחומה בצורה. אז שלב א' הוא אומר, צריך לדעת, זה רק לא מפותח, זה לא רע, ושנית, אין דבר רע במהותו. צריך לעבוד עם זה, מתוך העבודה עם זה, נפתח. בשבוע הבא נראה בעזרת שם איכשהו מרחיב את הנקודה הזו. וזה, שוב, זה אחד מהנקודות המהותיות.